אנחנו הגענו לפרק י' ד' פסקה כבב. הפסקה הזאת יש לה מקבילה גם באורות התורה, ממש אותה פסקה. פסקה עקרונית מאוד, היא מתאימה גם לאורות התשובה, גם לאורות התורה, תכף נראה. אומר הרב, מיעוט מתיקות נעימת התורה, או נעימות התורה. בא מחיסרון או מחסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, וחוזרת מתיקות התורה להיגלות. טוב, חשוב מאוד. לפעמים אדם לומד תורה, מקיים מצוות של תורה, נפגש עם החיים התורניים ברבדים הממשיים, השכלי, בעיקר זה הצד הלימודי, כאן מדובר כנראה יותר על הצד הלימודי, הנפשי זה יותר תפילה, הגופני זה יותר קיום מצוות וכו'. אז אדם לפעמים לא מרגיש את המתיקות, לא מרגיש את הנעימות. הוא לומד, הוא לומד, הוא עושה, הוא מקיים, אבל הוא לא מרגיש שייכות, הוא לא מרגיש חיבור, הוא לא מרגיש את המתיקות של הדברים. כלומר, אדם שמרגיש מתיקות למשהו, נעימות במשהו שהוא עושה, מתיקות באותו משהו, זה מראה שהוא שייך אליו, זה מראה שזה קשור אליו, שיש לו איזו הזדהות פנימית עם זה, יש לו איזו נקודת השקה עם הדברים. אבל אדם שעושה מעשה ולא מרגיש מתיקות, לא מרגיש נעימות, זה אומר שיש כנראה איזושהי נקודה שמפרידה בינו לבין הדבר. יש כביכול איזה נתק, איזה חוסר שייכות. אז אומר הרב, מיעוט מתיקות נעימות התורה, כשאדם נמצא במצב שהוא לומד תורה, הוא מקיים תורה, אבל הוא לא מרגיש מספיק מתיקות ונעימות, אלא המתיקות והנעימות היא מועטת אצלו, מיעוט מתיקות נעימת התורה, מאיפה זה נובע? מה הסיבה? אז הוא יכול לחשוב, אולי זה כי התורה לא מתוקה? כמו אדם שלוקח תרופה, יש תרופה שהיא לא מתוקה, היא לא נעימה. היא תרופה מרה, לא נעים לקחת אותה וכו'. אומר הרב, אבל התורה ודאי שהיא מתוקה, ודאי שהיא נעימה. אז למה אדם לא מרגיש את המתיקות ואת הנעימות הזאת במדרגה שהוא יכול להרגיש אותה אלא מעט מעט? אומר הרב, מיעוט מתיקות נעימת התורה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. כלומר, היות והתורה היא בעצם הטבע שלנו, ההופעה הרוחנית שנקראת תורה, היא בעצם תבועה בנו כטבע, כסגולה, כתכונה. ממילא זה שאדם לא מרגיש מתיקות כלפי התורה, זה כי הוא לא מספיק ערני לטבע שלו. הוא לא מספיק מכיר את הטבע שלו. הוא לא מספיק שם לב למה שהוא באמת ואיך לבטא את זה בפועל. אז הטבע הישראלי מצד עצמו הוא לא חסר, כי הטבע הוא טבוע, זה טבוע בתוכנו. אנחנו טובעים בתוך הטבע. זה אנחנו, זה המהות שלנו, זה הסגולה שלנו. אבל חיסרון בטבע הישראלי, הכוונה שאנחנו לא מספיק מודעים לזה, לא מספיק מרגישים את זה, לא מספיק חושפים את זה. אז מיעוט מתיקות נעימות התורה, או נעימת התורה, בא מחסרון או מחיסרון בטבע הישראלי של נשמה. אנחנו לא תמיד מודעים, מרגישים, חשים את אותו הטבע הישראלי שהתורה מתאימה לו, שהתורה בעצם היא טבועה בתוכנו. בכלל זה דבר מעניין שישראל ותורה אחד הם, זה אומר שכשאדם לומד תורה, הוא בעצם נפגש עם עצמו. כשאדם עוסק, אדם ישראל עוסק בתורה, הוא בעצם נפגש עם הטבע שלו, עם העצמיות שלו, גם עם העצמיות הישראלית הכללית וגם עם העצמיות הספציפית שלו. ולכן זה פלא גדול שהרבה פעמים אדם, דווקא בלימוד התורה, מתוך לימוד התורה, הוא פתאום מכיר את עצמו, הוא מגלה תובנות על עצמו, הוא פתאום מזהה תכונות בעצמו, שהוא לא היה מודע להם לפני שהוא למד תורה. הוא לא היה ערני להם, הוא לא הכיר את עצמו כך, אלא זה פשוט התורה היא המראה שלנו, ואנחנו המראה של התורה. ישראל קדמו לתורה, אבל התורה, כמו שאמרנו, הרבה פעמים היא כלי העבודה לטבע הישראלי שלנו. אז מיעוט מתיקות נעימות התורה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שאנחנו כנראה לא מספיק ערניים שזה הטבע שלנו, לא חושפים את זה. שצריכים לתקנה, אז איך מתקנים את החיסרון בטבע הישראלי, שהוא גורם למיעוט המתיקות ומיעוט הנעימות הזאת, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. כלומר, הבעיה היא לא להוסיף, הפתרון לא יהיה להוסיף סוכר כשלומדים תורה לקפה. זה לא הפתרון. אלא הפתרון הוא לזהות שהתורה זה הטבע שלנו. התורה זה האופי שלנו. התורה זה התכונה שלנו. הטבע הישראלי שלנו כולל בתוכו את המציאות שנקרא תורה. עם כל מה שזה אומר מבחינה רוחנית. ולכן התשובה תהיה לפי שורש הנושא, שורש העניין, הסיבה. לא לפי התוצאות החיצוניות, שזה מיעוט מתיקות נעימות התורה, אלא לפי הגרעין הפנימי, הסיבה הפנימית. הסיבה הפנימית שאנחנו לא ערניים מספיק, גם בהכרה, גם בהרגשה, גם בפועל, שהתורה זה אנחנו, זה הטבע שלנו. ולכן התשובה שצריכה להיות כאן, היא תשובה בשורש, היא תשובה בסיבה. היא לא תשובה בתוצאה, אלא היא תשובה מכוונת לחיסרון זה, כלומר ללמוד על הטבע הישראלי, להפנים את הטבע הישראלי הזה, כלומר להפנים אותו בנפש, הוא קיים, רק לחשוף אותו, לגלות את הטבע הישראלי הזה, וכו'. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, והתשובה מתוקנת, התשובה מכוונת, סליחה, לתיקון החיסרון הספציפי, השורשי הזה, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח. מיד האדם ירגיש שהוא חוזר לטבעו, חוזר לעצמו, חוזר לעני שלו, ממילא התורה תהיה יותר מתוקה לו ויותר נעימה לו. כמובן זה תהליך, זה לא ביום אחד, זה לא... אבל העיקרון הוא אחד. העיקרון הוא לחזור לשורש האישיות ולזהות באמת שאולי לא תמיד אני ערני לשורש האישיות שלי. ואז ממילא כשאני ערני לשורש, אז ממילא כל הענפים ילכו אחרי השורש. לכן מיד, וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה שטבוע בי, רק לא מספיק הצלחתי לחשוף אותו, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, ובמילא כשהנשמה הזאת תפגוש את מה שמתאים לה, איזה מין שני מגניטים כאלה שאחד נמשך לשני, ישראל ותורה, אז מיד חוזרת מתיקות התורה להיגלות. אם כן, הרבה פעמים, כמו שאמרנו כמה פעמים כאן באורות התשובה, התוצאה החיצונית היא לא תמיד גלויה לפנינו, כלומר לא תמיד גלויה לנו הסיבה הפנימית לתוצאה החיצונית. כמו שאמרנו, יכול להיות שהסתימה היא במקום אחד, אבל הפריצה של ההצפה היא במקום אחר. אז כמו פה, יכול להיות שהסתימה היא בזה שהתורה לא מתוקה, ובעצם פה הפריצה והסתימה, זה כי אני לא יודע שהתורה בכלל זה אנחנו. זה אני, זה הטבע שלי. לכן הדרך לחזור אל הטבע הישראלי זה קודם כל ללמוד על זה, להפנים את זה, לעשות מעשים שיעוררו את הטבע הישראלי הזה, גם מלמעלה מצד המחשבה, וגם מלמטה מצד אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ואז ממילא חוזרת אותה המתיקות של התורה, שהיא בעצם אנחנו, זה בעצם הטבע שלנו, חוזרת להתגלות בפועל. אז בואו נקרא שוב את הפסקה. מיעוט מתיקות נעימות התורה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה, וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, את שורש הבעיה, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, ממילא חוזרת התוצאה מתיקות התורה נגלה. טוב, פשוט, כן.
מה זאת אומרת מעשים שקשורים לטבע הישראלי, זה יכול להיות הכל, מידות, מצוות.
נכון, אז לפעול פעולות קודש, שהם בעצם חושפים את הטבע שלנו. הרי יש שני מסלולים איך אדם מגיע אל הפנימיות שלו. או מהצד העליון שלו, שזה יותר הצד המחשבתי הלימודי, או מהצד התחתון שלו, שזה יותר הצד הגופני המעשה. אז המסלול האחד זה המחשבה, הרצון והמעשה, והמסלול השני זה המעשה, הרצון והמחשבה. שני המסלולים נכונים. בשורש הפנימי, ודאי שהכל מתחיל מהמחשבה. אז אם אדם ילמד כמה התורה זה הוא, כמה התורה זה הטבע הישראלי שלו, אז מלא לאט לאט הוא ישתכנע בזה, זה יעורר את הרצון שלו, עם אלה גם כשהוא ילמד תורה בפועל, הוא ירגיש שזה הוא. אז זה יהיה מתוק לו, כי הוא עוסק בעצמו. הוא נוגע בעצמו, יש כאן נקודת חיבור. לזה הוא שייך, זה הוא. אבל ברגע שאדם לא ערני שזה הוא, לא מבחינת המחשבה, או לא מבחינת המעשה, אז באמת ייווצר הנתק.
אז איזה דברים יש שבאים שהם לא מחיסרון בטבע הישראלי?
לא, כל דבר הוא בא מחיסרון בטבע הישראלי. כלומר, כל מציאות של חיסרון היא כי אנחנו לא ערניים לטבע שלנו, לתכונה, לאופי, לסגולה שלנו, ואז מילא אנחנו חושבים שזה חיצוני לנו. מרגישים שזה חיצוני לנו. עכשיו, לכאורה, למה הרב מדבר כאן על תורה? כי הסוגיה הזאת של מיעוט מתיקות בתורה, אני יכול לחשוב הרבה פעמים, זה אולי בגלל שהנושא, אולי בכלל חס ושלום שהתורה בכלל היא לא מתוקה. התורה היא איזו פרימיטיביות עתיקה שלא מתאימה לדור. או אולי שהנושא שאותו אני לומד, הוא לא נכון, או שאני לא לומד אותו נכון. או שאולי אני לא מרוכז, בגלל זה אולי זה לא מתוק לי. יש המון סיבות. נקרא להם לימודיות, אינטלקטואליות, סביבתיות שקשורות ללימוד, שאני אחרית יכול לתלות את הבעיה בהן. למה אני לא נהנה ללמוד גמרא? כי הסוגיה שאני לומד בגמרא היא לא סוגיה מעשית. היא מרחפת מעל המציאות. היא לא קשורה לחיים שלי בכלל. זה משעמם אותי. לא מתוק לי, לא נעים לי. סדר בוקר בקושי עובר. קורה או לא קורה? קורה. אז אני לא אומר שהסוגיה היא, כל סוגיה היא יותר, היא קרובה לחיים באותה מידה. אבל אם היינו מבינים שכנראה מה שכתוב שם בסוגיה, זה בעצם השחרות אצלנו בנשמה. זה הטבע שלנו. ומה שכתוב שם בסוגיה הזה, זה סעיף אחד של הטבע שחרות אצלנו בנפש, בנשמה. אז והיינו מעמיקים קצת את המבט הרוחני, הלימודי הרוחני על הסוגיה, היינו מגלים איך זה ממש אנחנו. עכשיו, אחד הדברים החשובים ביותר אצל מלמדי הגמרא, זה ליצור את המבט היותר פנימי, היותר עמוק, על סוגיה, אפילו במרכאות חס ושלום, יבשה בגמרא. כלומר, לקלף קצת את ה... את, ה, את הצד הממשי, המעשי, החיצוני, לנסות למצוא שם את לחלוחית הרעיון, לחלוחית הסברה, לחלוחית המוסר, לחלוחית הערך הפנימי שיש שם, ואז מאלה אנחנו נזדהים, כי זה הערכים שלנו, זה המוסר שלנו, זה הטבע שלנו, זה אנחנו. אז למה אני מרגיש רחוק מזה? כי זה לא נראה לי קשור לחיים שלי, זה לא נראה לי אני בכלל. זאת הבעיה. כן, תומר.
נהיה הרושם שעד עכשיו... הגישה של הרב היא שאיך אדם יודע שהתורה היא חלק ממנו, הוא נפגש איתה, ואז הוא רואה שהיא חלק ממנו. אז עכשיו אנחנו אומרים משהו שהוא נשמע לכאורה אחר, שיש מצב שבו אדם נפגש עם התורה, והוא לא מרגיש שהיא חלק ממנו, ואז צריך להביא דברים חיצוניים כדי שהוא יהיה...
זה לא דברים חיצוניים, הפוך. הוא לומד עד כמה היא חלק ממנו.
אפשר להגיד הרב?
אפשר
להגיד שבעצם התפקיד של המלמדים ללמד את מתיקות התורה.
הדרך ללמד את מתיקות התורה זה ליצור איזושהי נקודת מפגש.
כן, מפגש.
בין הטבע הישראלי לבין במרכאות, כן, החומר הנלמד במרכאות. כי זה לא חומר.
מצטער שאני עושה לקשור, אבל זה לא סוג של סימנים במקום
קביעת עין. לא, להפוך, למה? אם אדם לומד, עד כמה התורה זה הוא, עד כמה התורה זה הטבע הישראלי של כלל ישראל ושלו כפרט ישראל. הוא לומד את זה. הוא יתרגל להסתכל על הדברים במבט אחר לגמרי. זה לא משהו טכני, זה לא איזה מקרה שהוא חיצוני לי. בוא נגיד את זה אחרת. אם יש בטבע הישראלי איזושהי מוסריות, נקרא לה ישראלית מיוחדת, שהיא מיוחדת לישראל, אז הוא, כשהוא מודע לזה, שהתורה... היא בעצם חושפת את המוסריות הישראלית המיוחדת שלו, הוא יחפש בלימוד התורה שלו את המוסריות הישראלית המיוחדת הזאת. כי הוא יודע שהמוסריות הישראלית שטבועה בו נמצאת כרגע בשורה בגמרא. רק הוא עדיין לא יודע לקלף את הקליפה של המקרה והדין, של הסיטואציה הדינית, ממונית, הלכתית, והוא לא יודע לקלף את זה ולזהות שם את הנקודה המוסרית הפנימית. ברגע שהוא יקלף את זה, מה הרגע? זה אני, זה בדיוק אני. זה אנחנו, זה עם ישראל. אפשר לעשות פעם תרגיל. לקחת סוגיה כלשהי, לא משנה, הסוגיה במרכאות הכי יבשה, הכי משעממת, חס ושלום. ונסות לפתוח אותה, לקלף אותה. עשינו את זה פעם. פה, יצאו דברים מתוקים מאוד. כן.
אין לי ללמוד גמרא כמו שהיא, בלי לקלף אותה?
לא יודע מה זה גמרא כמו שהיא.
בצורה יבשה שיש בלי לקלף.
מה זה, אין גמרא כמו שהיא, מה זה גמרא כמו שהיא? למה מסכת נקראת מסכת?
כן, אבל אתה יכול... לא,
תעני לי, למה מסכת נקראת מסכת? מסכה. יש מסך. המסכת היא איזושהי מסכה, זה איזשהו מסך למשהו אחר. כשאנחנו לומדים גמרא בעיון, אנחנו מחפשים. לא מחפשים את המקרה ואת הדין. אנחנו מחפשים את השורש הרעיוני, המוסרי, נקרא לו הסברתי, לא משנה כרגע, שנמצא בעומק המקרה והדין, שאם הבנתי אותו, אז הוא ישליך לי על 3,000 מקרים אחרים. זה לא המקרה הספציפי הזה, זה לא שאבאי ורבא מבקרים על איזה מקרה שקרה אצלם בשכונה. זה לא מעניין מה קרה אצלם השכונה. מעניין איך העיקרון של מה שרבינה ורבה שהכניסו במחלוקת אביי ורבה, איך זה כנראה איזשהו עיקרון ישראלי שמופיע כל ההיסטוריה. אצל אביי ורבה אולי זה היה בלבוש כזה, אולי גם לא, זה לא משנה. לכן, כמו שחבי חיים ויטל כותב, שהמשנה, שהיא תמצית של מקרה ודין, עוד לפני הגמרא שהיא מנסה לחפור את הסברה הפנימית יותר, היא קליפה ושפחה, כך אומר רבי חיים ויטל, למה שנמצא בפנימיותה. כך אומר רבי חיים ויטל. הוא מביא מקורות בזוהר, איזה זעקה, הזוהר זועק, שעושים את התורה, תורה יבשה, הורה את היבשתה. תורה יבשה שלא הכל נשאר בטכניות של הדברים.
איך עושים את זה לא יבשה?
פשוט לומדים גמרא כמו שצריך.
אולי
הרב יכול לדוגמה שנבין... אולי, אבל עכשיו בחמש דקות אפשר ללמוד שורה, אי אפשר, זה קשה. והצורה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה בלתי אפשר עם חמש דקות. אולי פעם צריך לעשות בלי קשר לשיעור הזה. איזה שיעור, מה שנקרא... אתם תובילו את זה, אני לא אעשה כלום, אתם תובילו את זה. רק קודם כל נקשה קושיות, עוד לפני תשובות. ואז נגלה שכל מה שהגמרא, או הרבה ממה שהגמרא תדון בהמשך, והרבה ממה שהראשונים מעוררים, זה בעצם שאלות שאנחנו שאלנו בעצמנו, רק לא תרגמנו את זה בצורה כזו. אז פתאום הבנו את הסוגיה, פתאום נוחת אלינו תוספות עם איזה קושיה, מה קרה לך תוספות, תן לי להירגע מההבנה. אתה פתאום משבש לי את כל מה שהבנתי עד עכשיו. ככה זאת, זה מה שקורה הרבה פעמים. אבל אם אנו קצת מקשיבים למה שכתוב, מתחילים לעורר שאלות, אנו מזהים שבעצם מה שאנחנו מעוררים זה באמת מה שהגמרא תעורר בהמשך. לא את הכל, אנחנו לא תנאים ואמוראים, אבל לפחות התחלה של כיוון. בסדר או לא? מה? מה? מה בפתוח? ברור זה בפתוח, כי זה מרתק, כי אתה באמצע המתח. תן דוגמה.
לא, עזוב את הדוגמה, אתה אומר, הרב כותב פה שנחדיר לנפש את המודעות מה זה התורה.
את הטבע הישראלי שלנו, אני אגיד את זה אחרת, בואו נגיד את זה רגע בכביש עוקף, מה שנקרא, למרות שלא כביש עוקף, כי זה אותו דבר. ככל שאדם לומד יותר אמונה, הוא יותר נחשף לטבע הישראלי, באופן עקרוני, נכון? ככה אמור להיות. אדם לומד אמונה, הוא לומד בעצם את הטבע שלנו, את הטבע שלנו. כן או לא? אתה מתלבט, כן או לא? אדם שלומד אמונה, הוא לומד את עצמו. הוא לומד את עם ישראל. הוא לומד את גרעין המציאות. הוא לומד את האלוהי המופיע באופן פנימי, או הנמצא באופן פנימי בתוך המציאות הגלויה. זה אמונה. לראות את האומן באומנות. זה אמונה. ככל שאדם לומד יותר אמונה, ממילא נקודת הגישה שלו ללמוד דף גמרא, היא תהיה ממקום הרבה יותר פנימי. הוא כל הזמן יחפש להסיר את המסכה, מה קורה פה מאחורי הקלעים. הוא לא יתקע בטכניות של הגמרא. אני לא אומר שמי שלומד פקיעות הוא לומד שקר. מה שלא חשוב ללמוד פקיעות, חשוב מאוד. אבל המסכה נשארת על הסוגיה כשאני לומד הרבה פעמים בקיעות. אני יודע לצטט אינפורמציה. חשוב מאוד לדעת אינפורמציה. אבל זה החיצוני, זה התוצאתי, זה הטכני. זה לא התוך הפנימי שיש פה. לכן באמת, אחד הכאבים הגדולים זה שא' בכל סוגיה בגמרא יש את התוך הפנימי הזה, גם בסוגיה שנראית הלכתית יבשה, במרכאות, ב' כאב יותר גדול, שכשכבר הגמרא מביאה אגדת, שהאגדת כנראה זה איזשהו תוך פנימי יותר גלוי, אז מדלגים על האגדת. ונובנים שאולי באגדת נמצאת הלכלוכית של הסוגיה, השורש הפנימי של הסוגיה. כי זה לא למדני ללמוד אגדת. זה הכאב הגדול. טוב, זה סוגיות שלמות, יש הרבה מה לדבר על זה. כן.
מבחינה לא קרה, זה נראה שאין מבדל בין אחורה לכל דבר חוכמות. אם תיקח למשל לאדם שלומד סדר טבע, מתמטיקה מתקדמת, אז הוא מגיע לאיזה שפלה שהוא מצא להבין בכלל שזה קשור אליו, ואז שם אז מתחיל להגיע אותו. אם תיקח לו את המתמטיקה הזאת, אתה גם הולך מחר, הוא הולך לסופר, או העבודה שלו, הוא ישתמש בזה, אז ירגיש להם את יקוד הדבר הזה. אין פה איזה חידוש...
זה נכון, אבל כאן מדובר על הטבע שהוא עצמי לנפש, לא על השימושים החיצוניים. כאן מדובר על משהו, העצמיות שלנו. לא מדובר על איזה שימוש, על איזה תפקוד. אם אני אדם מתמטיקה מתקדם, כמו שקראת לזה, אז החיים שלי יוכלו לתפקד יותר טוב. אני אתפעל את החיים יותר טוב. אנחנו לא מדברים כאן על תפעול, על תפקוד. מדובר כאן על עצמיות, על עצמיות האישיות שלנו. אז זה אנחנו מדברים. בוא נקשה איזה שלוש קושיות. תבחר איזה מסכת, פסחים אתם לומדים? פסחים מפרק ראשון? יאללה, קדימה. לא תכננתי את זה.
רגע, סייר. הכל... אינטרנט שלום, סגרת השיעור, נעזור השיעור.
כן, זו סיכמנו דרך את הפסקה הזאת. סיכמנו.
נראה לי כל
השיפור. אנחנו לא מתכוונים עכשיו לתרץ תרוצים, אנחנו מתכוונים להיות שותפים ביצירת הגמרא על ידי שאלת שאלות. זה השלב הכי כיפי, הכי מרתק, הכי מתוק. השלב הבא זה כבר יותר לחפור לנסות להבין, זה יותר עבודה מסובכת.